אנחנו בפרק י' ד' פסקה י' ג'. מדי פעם כדאי להיזכר שבפרק הזה, כמו מי ששם לב, אז יש 39 סעיפים, לא פחות. 39 או בתשעה? 39 נראה לי. 39 סעיפים. זה הפרק 39 סעיפים. סעיף 1, 39, נכון. זה הפרק הארוך ביותר באורות התשובה, וכשמו כן הוא, נתיבות תשובה פרטיות. זאת אומרת, אנחנו עוסקים בסוגיות שונות, שכמובן יש להם עיקרון אחד ומטרה אחת, אבל נוגעים בזוויות שונות, שנוגעים בתחומים שונים בתהליך התשובה, כדי שהכלל, שכלל תהליך התשובה יהיה נכון. אז גם הפסקה הזאת היא פסקה שקשורה לפסקאות שלפניה ושלאחריה, אבל יש לה פסקה הזאת את המיקוד שלה. אז אנחנו בפסקה י' ג'. אף על פגמים שיסודם הוא חלישות הגוף, צריכים לשוב בתשובה עליהם ועל כל תולדותיהם. מכל מקום, צריכים להתחזק מאוד שלא להתפחד יותר מדי, בייחוד מפני הפגמים הללו שהמזג החולה של הגוף הוא סיבתם, שכבר יש פתח גדול וחסד עליון שלא יחשוב לו, שלא יחשוב השם לא אבון את מה שבא לידו באונס המזג, בין במשהו במעשה, בין בשב ואל תעשה. וכשם שטובה היא מרדות בליבו של אדם, כך נחוצה היא התאמצות הלבבית כדי להיות נכון לעבודת השם בתורה ועבודה תמה ודעה צלולה עד כמה שהיד מגעת. אז כנראה שלא נספיק היום את כל הפסקה, אבל לפחות את היסוד. כשהרב אומר אף, כלומר גם, אף על פגמים שיסודם הוא חלישות הגוף, צריכים לשוב בתשובה. זה שהרב אומר אף או גם, זה מה שהייתי חושב שלא. למשל דוגמה, כשהגמרא אומרת מלחמה, נמי התחלת את הגאולי, מלחמה זה גם התחלת את הגאולה, למה הגמרא אומרת נמי? תגיד, מלחמה שווה התחלת את הגאולה. למה הגמרא אומרת מלחמה נמי התחלת את הגאולה? משמע שהמבט הפשוט, השטחי והשקרי בעיניים החיצוניות שלנו על מציאות שנקראת מלחמה, זה נראה לנו הפך גאולה. חורבן, דם, מוות, הרס, נסיגה. האנושות בנתה, בין ברמה הפיזית, בין ברמה המנטלית, התרבותית וכו', בנתה איזושהי קומה, והנה מלחמה אחת דק יכולה להרוס בפעם אחת הרבה מאוד ממה שנבנה. אז מלחמה כלפי חוץ היא נראית חורבן. אומרת הגמרא, נכון שבשלב החיצוני, בשלב הראשון בעיניים החיצוניות, המלחמה היא נראית חורבן, אבל המלחמה גם היא חלק בתהליך גאולה. לכן המלחמה בהווה שלה היא חורבן, אבל בעתיד שלה הוא גאולה. לכן צריכה הגמרא לחדש לכאורה, מלחמה נמי, מלחמה גם זה חלק מהתחלת הגאולה. אם אפשר לומר על הדרך הזאת, אותו דבר פה. אנשים הרבה פעמים חושבים שהממד הראשון שבאדם, הנמוך ביותר שבאדם, שהוא ממד הגוף, הוא, הממד הזה, מפריע לתהליך התשובה. כלומר, הלוואי אלוהים שהיית בורא אותי רק נשמה. לא הייתי צריך לישון, לא הייתי צריך לאכול, לא היה לי יצר המין. החיים היו הרבה יותר פשוטים. אז הקדוש ברוך הוא, למה בראת לי כוחות גוף? ואז היות ואני לא יכול לשלוח מכתב לריבונו של עולם, והוא ישתכנע ויבטל את כוחות הגוף שלי, כי כנראה אם הוא ברא את הגוף, הוא יודע מה שהוא עושה. כנראה צריך לבינן הגוף לבינן העולם, גם הפרטי וגם הלאומי וגם העולמי. אז האדם לא מקבל תשובה מריבונו של עולם שהוא צודק, כי באמת הוא טועה. אבל האדם במחשבתו חושב שאולי היה אפשר לדלג קצת על הגוף. אז הוא מתחיל להחליש את הגוף. להחליש את הגוף בכל מיני צורות. זה יכול להיות החלשה גופנית כפשוטו, אכילה, שינה. זה יכול להיות החלשה חברתית, כי גם הממד החברתי יש לו ממד יחסית של גוף, גוף ונפש. אז הוא מתחיל יותר להתכנס בעצמו, כי לכאורה הקשר החברתי מפריע לו להתפתח מבחינת הקשר עם אלוהים. וכולי על זה הדרך, אנחנו מכירים את זה מצוין. כלומר, הסברה שהאדם מחליש בגללה את הגוף, היא סברה רוחנית. היא סברה כביכול אלוהית. אני רוצה להתקרב אל אלוהים, והגוף מפריע לי להתקרב אל אלוהים. בין הגוף הפרטי, בין הגוף המשפחתי, בין הגוף הלאומי. לא משנה כרגע. לכן, בוא נשים את הגוף בצד כמה שניתן. אם אפשר לצמצם אותו לגמרי, לבטל אותו לגמרי, היה הטוב ביותר, בלתי אפשרי. בוא נצמצם אותו. אז לא מעניין אותי מה קורה בגוף הפרטי שלי. תעניות אכילה, תעניות שינה, תעניות דיבור, תעניות חברה, תעניות כאלה. אני גם לא רוצה להתחתן, כי יצר המין מעורב שם בצורה רצינית. אז אני גם את זה שם בצד. גם הגוף הלאומי של עם ישראל לא מעניין אותי כל כך, כי תראה מה קורה במדינה. וכן הלאה, זה הדרך. האדם מתחיל להשכיח מעצמו ומסביבתו את גופו. או את גוף עצמו וגוף סביבתו. לכן אומר הרב, אף. אם הקדוש ברוך הוא ברא את הגוף, אז הקדוש ברוך הוא חפץ בגוף. אם הקדוש ברוך הוא ברא את הנפש, אז הוא חפץ בנפש. הוא ברא את השכל, הוא חפץ בשכל. אז למרות ששלושת אלה, ממדים טבעיים מוגבלים, והממד האלוהי הנשמתי הוא הממד העליון מעליהם, שאמור להאיר אותם ולחול בקרבם דרכם, ולהעלות את שלושת הממדים האלה למדרגתו כמה שניתן בתוך הכלים שלהם, במדרגה שלהם, אף על פי כן, הקדוש ברוך הוא אוהב את הגוף. הוא גם אוהב את הנפש. נא להזכיר לעצמנו שמי שברא את היצר הרע זה לא השטן, זה אלוהים. אם כן, וירא אלוהים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד, זה יצר הרע. כלומר, כוחות החיים הטבעיים של האדם. זאת הכוונה יצר הרע. ולכן התפיסה הזאת, שלצערנו הרב מצויה, שהתפתחות רוחנית היא בהכרח צריכה להיות מלווה בהחלשת הגוף, אני מדבר על תפיסה, על שיטה. כמו שאמרנו הרבה פעמים, יכול להיות שבשלבי המעבר צריך קצת להחליש את הגוף. אני אוכל יותר מדי, כמו שדיברנו כבר, אכילה גסה, אז צריך עכשיו קצת לאכול פחות מדי כדי לאזן עד שנגיע לאכילה נכונה. אני ישן יותר מדי, אז אני צריך עכשיו פחות לישון מה שאני צריך כדי לאזן. אני יותר מדי חושב על בן המין השני, אז אני צריך לא ללכת ברחוב, ללכת עם הראש באדמה. יכול להיות שבשלבי מעבר, בגבולות גזרה, בהתייעצות עם תלמידי חכמים, שמכירים את האדם הספציפי ומה נכון ומה לא נכון, צריך לעשות דברים כאלה, אנחנו אומרים שלא. גם הרמח"ל, כשהוא מדבר על החסידות, אז הוא אומר שהפרישות היא צריכה להתלוות אל החסידות. זה מין מלווה, אבל זה לא גוף החסידות, זה לא עצמיות החסידות. זה לא מהות החסידות. לכן, אומר הרב, היות והקדוש ברוך הוא ברא את הגוף, אז הקדוש ברוך הוא חפץ בתפקוד הגוף. עד כדי כך הרב אומר במקום אחר בעין היה, שמחלה של הגוף, שהגוף חולה, לא כל המחלות אבל חלק, כשהגוף חולה זה בעצם מיטוט מן השמיים, שכנראה האדם הזניח קצת את גופו. משל למה הדבר דומה? הגוף, או לא משל, אולי הסבר קצת יותר מפורט, הגוף לא כל כך קיבל את היחס המגיע לו, אכילה בזמן, שינה בזמן, תפקוד נכון, בריא וכו', וחס ושלום התפתחה איזושהי מצוקה על הגוף, אז היות והגוף לא קיבל את שלו, אז הוא נשכב במיטה. וכשהוא נשכב במיטה, אז הוא משכיב גם אותי במיטה. אז הגוף אומר לי, אומר הרב שם בניה, שאתה לא התייחסת אליי שבוע, אין בה, איזה שבוע, אלוי שבוע, אתה לא התייחסת אליי חצי שנה, אני אשכיב אותך שבועיים עם אנטיביוטיקה במיטה, אתה תתייחס רק אליי. כך אומר הגוף. לכן המחלה, אומר הרב, זה לא עונש אלוקי, זה עונש טבעי. הקדוש ברוך הוא ברא איזה סוג של מנגנון, להזכיר לנו שצריך לטפל בגוף, שהמנגנון הזה נקרא בין השאר, לא רק, אבל בין השאר, מחלה. אז כשהזנחנו את הגוף, הגוף הרי רוצה את שלו, כמו כל כוח חיים שרוצה לצאת לפועל, הוא לא יצא לפועל, זה מגיע למצב קצה, הגוף נשכב במיטה, אומר לנו, עכשיו אתה מתייחס רק אליי. ומה אם לבוא לשיעור בשער ואראות התשובה? אתה עכשיו שוכב איתי במיטה, אומר לי הגוף. ומה אם לעשות משמר יום חמישי בלילה? אתה עכשיו שוכב איתי. ומה עם הכפול שנות בשמחת תורה? אתה עכשיו איתי במיטה. כך אומר הגוף. כן, זה לא עונש רוחני. הרבה פעמים אנשים מחפשים, אני לא אומר שאין, גם הרב כותב את זה בהרבה מקומות, שיש ממד פנימי במחלה. המחלה היא סך הכל תוצאה לשורש יותר עמוק, שהמחלה היא אמורה לעורר אותי לתיקון השורש הזה. אבל בהקשר אחר, מזווית אחרת, יש מציאות שהמחלה, הסיבה שלה היא פשוט להשקיע קצת יותר בגוף. אדם לא מתפנק. אנחנו לא בעד פינוקים, אבל אדם לפעמים לא מתייחס לעצמו, אין לו זמן לעצמו, אין לו זמן למשפחתו. שבוע הוא במיטה, הוא פוגש את עצמו, פוגש את משפחתו, פוגש את ילדיו, אומנם במצב של חולי, במצב של חולשה, זה לא נעים. אבל הנה, אולי כאן משתלם משהו שהיה חסר בחצי שנה, שנה, שנתיים, עשר האחרונות. נכון או לא? זאת עובדה, אדם מכור לעבודה. נכנס לתשישות, קיבל חופשת מחלה. אתה צריך להשקיע, אין מה לעשות בגוף. לכן אומר הרב, אף על פגמים שיסודם הוא חלישות הגוף. יש פגמים באדם שהם לא חלישות הנשמה, והם לא חלישות השכל, והם לא חלישות הנפש, אלא חלישות הגוף. אפילו על פגמים כאלה, אף על פי שהייתי חושב שלא. אף על פגמים שיסודם הוא חלישות הגוף, צריכים לשוב בתשובה. תשובה זה ממש פרק א' אורות התשובה. תשובה, קודם כל פרק א', תשובה טבעית. איזה טבעית? קודם כל גופנית. אחרי זה נפשית. אחרי זה כבר נתרומה למדרגות יותר עליונות. קודם כל התשובה הטבעית הגופנית, זה א', ב'. דברים פשוטים כל כך, שלפעמים אנחנו צריכים להזכיר לעצמנו את זה. כל אחד מאיתנו יודע על עצמו, שכשהוא דוחק את גופו, את כוחות גופו, מעבר לפרופורציות הנכונות, הגוף הזה יום אחד יתבע את שלו. הוא יידרך כמו קפיץ, ויום אחד הוא יקפוץ. וכשהוא יקפוץ, אז זה יותר קיצוני ממה שהיה, אם היינו מנהלים אותו נכון. כי כל חולה צריך לקחת תרופה שהיא קיצונית ביחס למצב האמצעי הנורמלי. לכן כולנו נגיד לעצמנו, נא לשים לב לגוף. לגוף, אכילה נכונה כמה שניתן, שינה נכונה, יחסי חברה נכונים. לפעמים ללכת לראות קצת את דן סקר, לרכב על אופניים, לשחות בבריכה, להזיז את הידיים קצת עם איזה כדור או משהו, אפשר גם את הרגליים. לא באנו לחוג בלט במכון מיר. בסדר. אבל זה מאוד חשוב. שלא יקרה מצב, שאדם מזניח, ופאק, מתפרץ. וכשזה מתפרץ, עכשיו צריך תקופת שיקום ארוכה מחוץ לבית המדרש. והיא גם מבחינת האמת היא לא נכונה. איך פעם אמר לי מישהו בהקשר הזה? קשור לזה, אומר, איזה מזל שבמכון מיר יש 3 פעמים בשבוע לפחות חתונה. תרגום מונקלוס. איזה מזל ש3 פעמים קצת אפשר לשחרר את הקפיץ שנקרא גוף, שנקרא כוחות חיים, באיזה ריקוד פראי בחתונה, אני מגזים כוונה, כי כשאני בבית המדרש, אני כולי מתכווצ'ץ' ומתכווץ קפץ, איזה מזל, השתחררתי. עוד פעם מתכווץ, יום ראשון שני, שלישי קופץ. רבי חמישי, שישי חתונות, יום ראשון, קופץ. זה עצוב מאוד. אמרתי לאותו אדם, תשמע, התורה שאתה לומד בבית המדרש היא תורה עקומה. אם אתה בבית המדרש, המהלך הרוחני הרגיל השגרתי שלך, מרגיש שהגוף שלך נדחק יתר על המידה עד כדי כך שהוא צריך להשתחרר כמו איזה קפיץ באיזה חתונה, אז יש לך בעיה לא רק בזה שאתה לא משמח חתן וכלה בחתונה, שאתה דואג לעצמך, יש לך בעיה בתורה שלך. התורה שלך עקומה, התורה שלך לא נכונה, התורה שאתה פוגש לא ישרה. אז נכון שתורה נקראת תושייה כי מתש את כוחו של אדם, ונכון שבסוף יום בבית מדרש עם אדם עמל ועובד, עמל ועובד קשה, אז הוא באמת מותש, הוא באמת עייף גופנית, נפשית, זה נכון, אבל בגבולות גזרה. לא לבטל את מה שהוא נורמלי אצל האדם, וכל אחד מאיתנו יש לו את הצדדים הנורמליים שלו. לכן אף על פגמים שיסודם הוא חלישות הגוף, צריכים לשוב בתשובה. אם אדם מרגיש שהוא איבד לגמרי את הכושר הגופני שלו ברמה המינימלית, הוא הולך מכאן לאנג'ל, הוא מתעלף בדרך. נא לעשות תשובה על זה. אני לא צוחק. זו תופעה מצויית של בעלי תשובה מעולפים באמצע הדרך. לא ברמה הטכנית, כלומר אין לי תמונה להראות, אבל ברמה המנטלית. אני רוצה שתגיבו לדברים האלה. נדב, בבקשה.
בוודאי שגוף פוריד זה דבר חשוב, אבל לפעמים מה שהורגלנו אליו, גם אני מחשוב שאנחנו נמצאים בחוסר מטורף, ולמרות שמצד האמת, אנחנו צריכים הרבה פחות ממה שאנחנו צרכנו פעם. עיקרון של מריבו סבא ומסביאו רעיית, זאת אומרת, הוא נכון גם לכל מיני תחומים, זאת אומרת, הרבה פעמים אנחנו חושבים שאנחנו צריכים לאכול כך וכך בשביל עצמי, אנחנו מגלים שזה מספיק לנו בשביל תפקד, או זה מספיק לנו בשביל לישון טוב. אולי הנורמלי שלנו הוא לא נורמלי, אז אולי זה טוב שקצת יציאה קצת מהגוף, שהוא באמת סוג של מסנסה, יחזיר אותנו למה באמת אנחנו צריכים בשביל קיום הגוף, הוא הרבה פחות ממה שאנחנו חושבים.
מה שנדב אומר זה הרבה מאוד חשובה, אין ספק שנגיד את זה כבדיחה, מכון שמשון נראה מי מגיע ראשון. אין ספק שאנחנו לפעמים הורגלנו בצורה לא נכונה, גם בעצמנו, גם חברתית, הורגלנו לתת יותר מדי מקום לגוף, בכל הרבדים השונים של הגוף. אין ספק בזה. ואין ספק שאדם בא לבית מדרש ומסדר סדרת עדיפויות חדשים. ואין ספק כשהתורה וערכי הקודש נהפכים להיות מרכזיים אצל האדם, אז הוא מגלה, כמו שאתה אומר בצדק, שהוא צריך פחות לאכול ופחות לישון. כדוגמה. אין ספק בזה. ואין ספק א', שזה מחזיר לאיזון הנורמלי, ואין ספק שאפילו האדם הוא מעבר הנורמלי, שמרכזו בקודש. אין ספק בזה. מה שאתה אומר זה נכון. אתה צודק. אבל מה שאנחנו אומרים כאן, מה שהרב מתכוון כאן, זה לא ללכת יותר מדי לקצה, א', הנכון ביחס לאדם, וב', תמיד להיות באמצע הנכון ביחס לאדם, וביחס למצבו הרוחני. אני מסכים, ב-100% אתה צודק. אדם מתרגל לשתות כל חצי שעה מיץ ממותק. ישתה מים קרים. לא כל חצי שעה, כל שעתיים, נגיד הוא. בסדר, לא אמרנו שלא, אבל אתה לא יכול לצום יומיים. זה, כי זה ביטול תורה. זה לא נכון. זה לא נכון. ידועים הסיפורים על גדולי עולם, בדורות האלה, בדורות הקודמים, שכשהיו רואים אנשים לא יורדים בישיבה לאוכת צהריים, היו מורידים אותם לאוכת צהריים. לא אתה לאוכת צהריים. טוב, אז אפשר לדלג אולי על ארוחה, אבל לא על שתיים. אולי על שתיים כן, אבל לא על שלוש. אולי על שלוש כן, אבל לא על שש. לך תאכל. ידועים הסיפורים על, מכיוון אחר, על תלמידי החיים עצומיים, שהיו רואים חתנים בשנה הראשונה שלהם בסדר ערב בישיבה, זורקים אותם הביתה. יש לך גוף משפחתי, לא רק במובן הפיזי בין איש לאשתו. מנטליות, בניין משותף. מה אתה עכשיו יושב ולומדים חברו אותם? אז כמובן, הכל בפרופורציות. לכן המסירות הנפש של התורה ועל ערכים התורה, ערכי התורה ומיקוד נכון של הדברים, זה לא סותר את זה שנטפל בגוף. ידוע מה שחזן אמרו שכשהילל הזקן היה הולך להתקלח, היה אומר שהוא עושה עם הגוף שלו חסד.
הוא לא זיהה את עצמו עם הגוף.
מה?
הוא לא זיהה את עצמו עם הגוף. כן, אותו הגוף היה מין
בהמה
כזו,
צריך
לטפל בה,
הלא,
הוא לא
זיהה. גם למאן דאמר, תראה, גם הרמח"ל כותב שמדרגתו של הלל הזקן היא מדרגה יוצא דופן, ביחס למידת הכעס. אבל גם אם הגוף שלי זה הבהמה שלי, גם בהמה צריכה טיפול. פעם גדלת את הרנגולת, שהיא רק עוף, תחשוב על פרה. היא צריכה שתתייחס אליה מדי פעם. תיתן לה לאכול, תלטף אותה, תשאל אותה מה שלומך, תשים לה איזה ווקמן עם אוזנייה, משהו, לשמוע איזה שיר. לא, היא צריכה יחס.
היום.
גילו מחקרים לפני שנים, גילו. אני לא צוחק בכלל. מחקרים לפני שנים, שגם עולם הצומח, דברים כתובים, ידועים, פורסמים. רק שני הדידים, סליחה. שהיחס, שהמגדל מתייחס אל הצמח, באמת, אני לא צוחק, אני לא ממש צריך להגיד לו בוקר תור 18 דקות, אבל להתייחס אליו, לא להעיף אותו ככה, להתייחס אליו בעדינות, זה השפיע על אופי וצורת גידול הצמח. זה דבר ידוע. זה מחקרי, זה לא איזה דרשה בישיבה. זה מחקרי. מה? מוזיקה, זה בספר אמונות של הרב וסי, יש הרבה מאמרים בסגנון הזה. באחד הספרים בהתחלה. הסימפוניה הוא קורא לזה משהו, הסימפוניה של הצומח, משהו כזה לא זוכר. זה דברים, אלה דברים מדועים. לכן אם הצומח והחי צריך שנתייחס לגוף שלו, אז גם אנחנו צריכים להתייחס לגוף שלנו. אז אתה יודע מה, אז גם לשיטה הזאת, שאדם מתייחס אל גופו כסוס, שהוא נשמתו, זה הרוכב על הסוס, גם סוס צריך טיפול. איך פעם אחד אומר לי? אני הולך להוציא את אשתי לטיול. אמרתי לו, מה, אשתך זה הכלב. אבל גם כלב צריך לטייל, וגם אישה צריכה לטייל, וגם אתה צריך לטייל. אז גם הגוף צריך קצת אוויר. אני אומר לך דוגרי, סליחה שאני אומר דוגרי. ברור מאוד. מאוד קשה לי לפעמים לראות חבר'ה בבין הזמנים תקועים פה 3 שבועות. תהיה בישיבה, אף אחד לא אומר שלא. לך קצת תטייל. לך קצת לים. תוציא כוחות חיים. מה אתה רוצה? בין הכל בין הזמנים ישבת פה, תגיע לאלול מקובץ עוד יותר. ובאמצע אלול הכל יתפוצץ לך. אז נכון שזה תלוי באישיות השונה, אני יודע את זה. אבל העיקרון, נפש בריאה בגוף בריא. כמו כותב הרמב"ם, 8 פרקים, דברים ידועים. כתוב בירושלמי, אסור לאדם לגור בעיר שאין בה גן ירק. צריך לראות קצת דשא, קצת ירוק, קצת צומח, קצת מרחב גופני ונפשי. ככה אדם בנוי, ככה אדם הוא סידר אותנו, אז לא להגזים עם זה. אבל מצד שני, כן. כל אחד מאיתנו שהוא הלך לטיול במינונים נכונים, הוא הלך לים או דברים מהסגנון הזה, אם הוא הקשיב לעצמו ולא יותר מדי, אבל גם לא פחות מדי, הוא הרגיש טוב אחר כך. הוא ביטא את כוחות הגוף שלו. הוא לא הזניח אותם. אז מה החוכמה להישאר פה בבין הזמנים, ואחרי זה בזמן חורף אתה קרוע לגמרי, כי לא נתת לגוף שלך את מה שהוא זקוק לו? זה לא חוכמה. זה שטות. אז לא אמרנו שצריך לטייל 3 שבועות. רק אמרנו שצריך קצת לעבוד, קצת להפעיל את הידיים, לחזור קצת הביתה להורים, לחברים, לפגוש את המשפחה, להפריח את כוחות החיים הטבעיים, שבבית המדרש השגרתי, אולי אנחנו לא מספיק משקיעים בזה. כי באמת סך הכל אנחנו רוצים ללמוד ולהתמיד ולעמול ולהתקדם. ולא רק לא שומרים את זה רק לבין הזמנים, זה גם גם בזמן, במינונים מסוימים, כל אחד מהמינונים שלו. כן, מי רצה לומר משהו? בני יום, בבקשה.
אם נצא את זה שמדברים על זה בשביל לפרסם איזה פרויקט קטן שיוצא עכשיו פה
במכון. שהוא פרויקט חשוב מאוד. והוא, אולי אני אגיד ברמקול. הפרויקט החשוב שיוצא עכשיו זה שיש איזה שיתוף, תגיד לי אם זה מה שאתה מתכוון, בין המתנס לבין המכון, בזכות יהודים חשובים, שאם יהיו מספיק בחורים שילמדו עם ילדים מהשכונה, אין לי מושג מה, חצי שעה בשבוע, קודש החול. לא, לא משנה. בקיצור, יאמצו ילדים בשכונה שכנראה צריכים עזרה בכמה דברים, אז המכון יקבל בחינם, והרי לי להזכיר לכם שבעיר, בית הרב ירושלים, נקבל בחינם אולם ספורט. זה לא דבר מובן מאליו, זה לא המגרש של אלון מורה. זה עולה כסף. אז נקבל בחינם את מגרש הכדורסל של...
לכדורגל.
לכדורגל, לא משנה, במתנס בית רוס. כן או לא? כן. תרשו לי לספר לכם, בסוף ההקלטה, ההקלטה, אני כמו באולפן מרגיש. בסוף השיעור, לספר לכם סיפור. בסדר? בבקשה, כן, תן.
אין קיום מצווה או אי קיום עבירה, בדרך הארוך דורשת דוח הכתוב.
שזה יהיה בפרופורציה, אני רק עכשיו רואה את מה שכתוב פה, אני אקרא לך תשובה לנתנאל. ג' כותב, או כותבת, כנראה כותב. 10 שנים בהייטק עבדתי בשביל המשפחה והפרנסה, ולא טיפלתי בעצמי. לא ספורט, לא מנוחה, ועבודה יום ולילה. לפני חודש קמתי מחולי אחרי שחליתי והייתי 3 חודשים מאושפז ובמיטה ורק עם עצמי והמשפחה. בהזמנה, לא תכננתי מראש, לא תחשבו. לא תאמנו. סיפור. באיזונים. הגוף קצת נדחק באיזונים. אתה באת מאלת? נגיד, אתה אוהב לצלול, נגיד, סתם כאילו. לא ידעתי. אתה אוהב לצלול. אתה לא תיסע כל שבוע ממכון מיר לילד כדי לצלול, כי אתה אוהב לצלול. קח את הצלילה, שים רגע באפסינאות, אתה נוסע לשבת פעם, ותצלול, יום ראשון בבוקר, תחזור. תצלול, בין הזמנים. לא אמרנו שצריך עכשיו, יש לי תחביב לטוס. בסדר. לא כל יום נצא לטיסה.
אני לא ביותר על הגל הזה שנגיד לכם בבוקר. גם נגיד ברגיל 10 שעות.
10 שעות שינה זה לא נורמלי. חזק דיברו על 6 שעות שינה, מקסימום 8 שעות שינה. אמרו דרשנים, ישנתי אז, ינוח לי. א', ז', 1 + 7 = 8. ישנתי אז, אם אני ישן 8, ינוח לי. לא צריך 8, אפשר גם 6, בינינו אפשר גם 4.
נכון.
אוקיי, אז אתה תדע כמה אפשר. אז אני מדבר על עצמי או על עצמך, לא משנה כרגע. אתה תדע כמה אפשר. נגיד שהגעת למסקנה שאתה יכול לתפקד עם 4 שעות שינה בתוך 24 שעות. מתוך 24 שעות. זהו. תתרגל, ברור. זה מה שנדב מתכוון. ברור שכשהתורה נהפכת למרכז, אז א', סדרת עדיפויות מתארגנים אחרת, ב', אדם מגלה בתוכו כוחות חיים, ברמה של היחס בין רוחני לטבעי, כפי שהוא לא הכיר לפני כן. פעם הוא היה מכור לאוכל, עכשיו האוכל תופס מקום אחר. פעם הוא היה צריך יותר לישון, עכשיו הוא רואה שהוא צריך זקוק פחות לישון. זה קורה, אני מסכים ב-100%, אתם צודקים? אבל בגבולות גזרה. הביטוי הזה של חז"ל, החש בראשו יעסוק בתורה, ומכאן הגיע האדם בטעות למסקנה, שאם חס ושלום הוא צריך להתאשפז בטיפול נמרץ דחוף בחדר ניתוח, הוא למד שהוא צריך לעסוק בתורה כי זה מה שיפתור את הבעיה, אז הוא לא דייק בדברי חכמים. אומר המהר"ל, אומר הנציב, החש בראשו. רק אם הוא חש, אם יש איזה מחוש, או מחוש, תחושה, כאב ראש קל. אבל אם זה משהו יותר מכאב ראש קל, תרוץ מיד לרופא. מה זה חש בראשו לעסוק בתורה? רק החש בראשו. לא יותר מחש. אז הוא חושב שהוא צדיק, הוא מוותר על הרופא, כי הוא עוסק בתורה, וזה יפתור את הניתוח הדחוף שהוא צריך עכשיו להיכנס אליו, כי הוא עוסק בתורה. זה שטות. טוב, הבטחנו שנעמוד בזמן, נסיים פה, סיפור. נא לנתק אותי.